כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלום למאזינים ולמאזינות, אתם על אפריקן. אני אבישי גאון ברוך ולצידי באולפן שלמה בייבי בייבי.
היי היי היי, מה קורה אבישי?
בוא נדבר על סולידריות חברתית.
אוקיי.
אחלה מושג, נכון?
מאוד.
אז בוא נדבר על זה. מאי אתגה, חבר יקר, כתב פוסט בעקבות...
השחקן כדורגל.
השחקן כדורגל, בעבר במכבי נתניה, בעוד כמה
קבוצות. כבש גול אז במפלגת ישראל, נכון?
כן, 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 ב... באנדר,
אנחנו אוהבים אותו.
כן, לגמרי. פעיל במטה של אברה מנגיסטו, פעיל חברתי באופן כללי. הוא כתב פוסט בעקבות המחאה של הלהט"בים, ובפוסט הוא שאל שאלה מאוד לגיטימית, כי לשאול אותה. הוא שאל איפה כל אותם 80-70 אלף שבאו למחות כנגד אי שוויון, איפה הם היו בהפגנות של יוצאי אתיופיה, בהפגנות למען שחרורו של אברה מנגיסטו, והוא גם ציין בפוסט הזה שהוא תומך ומצדיק את המחאה, אבל עוד פעם השאלה, איפה הם היו במאבקים אחרים, איפה הסולידריות החברתית, ואז ראיתי את התגובות של האנשים, וזה קצת...
הטוקבקיסטים.
טוקבקיסטים.
קבוצה לא נעימה של אנשים.
כן, למרות שפה זה בפייסבוק, אז אפשר לדעת מי המגיבים, ולא בטוקבקים אחרים, שאתה לא יודע מי הכותב. פה מצוין שם, אז אני אקריא לך כמה תגובות מהפוסט הזה. התגובה הראשונה, שאני לקחתי כמובן, היו הרבה תגובות, אני לקחתי כמה מיוחדות.
ציטה לקט.
כן, לקט של תגובות.
אלה שנכנסו למצד, יאללה.
בדיוק. הגיע הזמן שקהילת יוצאי אתיופיה יראו את ההתקדמות שלהם. הייתה גזענות ותמיד תהיה. למה להסתכל על חצי הכוס המלאה?
למה?
למה באמת? הייתה, תהיה, אז למה? תפסיקו לבכות. תגובה שנייה. אתם צודקים? אבל אם הייתם משתחררים מהקומונות, זה היה עושה לעדה טוב יותר. שלמה, תשתחרר מהקומונה.
אני
תשתחרר,
קשה, אני
אתה,
לא
אתה
יכול.
אתה חייב להשתחרר מהקומונה. אני... תגובה הבאה. המדינה אשמה, אבל גם לכם יש חלק בזה.
או, זה אני עוד, חושב, זה עוד, הכי פופולרי, אני חושב.
כן, כן, כן.
תמיד כאילו, תמיד. אנחנו ביחד בזה.
עוד אחת. לצערי. מהיכרות עמוקה עם יוצאי אתיופיה, עוד פעם, היכרות עמוקה כן. עם יוצאי אתיופיה.
שני חברים, אני מניח.
הם מתקשים להשתלב באוכלוסייה מתוך בחירה. אתה בחרת, לא רוצה.
עשיתי עוד כמה בחירות גרועות בחיים שלי.
אבל אתה מתוך בחירה לא רוצה להשתלב,
לא רוצה להשתלב
באוכלוסייה.
כן,
אוקיי,
כן.
תגובה הבאה. תנסו לצאת מהבועה, ואז אתם תראו את עצמכם. אני אנסה. עוד תגובה, אתה מצפה מהאנשים להביע את אותה סולידריות, ואם לא אז הם צבועים? בשביל להשוות, צריך להשוות עגבנייה בעגבנייה. פה נלקחו זכויות אדם, הכוונה היא
ללהט"בים.
נלקחו זכויות אדם, פגיעה חמורה בזכויות אדם, והמדינה אמרה שציבור שלם לא יכול להיות הורים. נלקחו זכויות אדם, פה, במקרה הזה, מה שבמקרים של יוצאי אתיופיה, לא שורים לזכויות אדם.
אלימות משטרתית זה בסדר גמור.
כן, כן, כפגיעה בגוף, זה לא זה, אברה מנגיסטו זה לא, ממש לא. לא. אז נעבור לתגובה הבאה. אתה צריך לזכור שהחברה האתיופית, כשהחברה האתיופית תיקח חלק משמעותי יותר בהשכלה ובכלכלה, ונניח שזה יקרה, ואם אז הם יופלו לרעה, אז...
זאת אומרת, למוצלחים ולחכמים, אם קורה להם, לאלה שבשוליים, להם טוב שקורה להם. או לא טוב, או שזה מקובל.
אני גם שואל, מה זה לקחת חלק משמעותי בכלכלה ובזה? אז זה כאילו אומר ש...
אני משלם מיסים, אתה משלם מיסים?
כן.
חשבתי שזה מספיק.
אז בשביל הטוקבקיסט הזה, זה לא מספיק. עוד תגובה. שהיא קצת מוזרה. תחשוב מה קרה כשברק אובמה נבחר לנשיא ארצות הברית. מה זה עשה לאפרו-אמריקאים? היה עוד עניין של אנגלה מרקל וכו', אבל מה עשה לאפרו-אמריקאים? אז אני אומר לאותו טוקבקיסט, אחרי שברק אובמה עלה לשלטון, לנשיאות ארצות הברית, התחילו לראות בשחורים.
אנחנו פחדנו שזה יקרה לו, שיורידו אותו. בגדול, כולם חשבו, כולם סביבו נורו, רק הוא לא נורה. ואז כל הציפייה, כל הפחד היה שעוד הוא יורה, לא יודע, אני חשבתי שיתנגשו בו או משהו. אבל לא קרה, אז פוגעו בכל מי שמסביב, כנראה.
כן, כן, כן. אז אני אומר לכל אותם טוקבקיסטים יקרים, אנא, לפני שאתם כותבים תגובות שהם לא מה שנקרא, לא, לא,
לא
מהמציאות.
רגישות.
הרגישות כבר לא קיימת כל כך בחברה הישראלית היום, אבל לפני שאתם כותבים שטויות, וזה שטויות, קודם כל תעשו עבודה. יש פה, זאת אומרת, יכולתי לענות על כל פוסט ולהגיד, תלמדו קצת. טיפה, טיפה ללמוד, לחשוב, אתם לא רוצים, אתם קומונות, תפסיקו לכתוב שטויות, תתעסקו, או, או אם מישהו כותב פוסט, פשוט תתייחסו לעניין, ולא כתגובות שהם, אני לא יכול להגדיר אותם בצורה אחרת.
זה פתרונות לא פתרונות בעצם.
חוץ מגזעניות. אז או שהם גזענים, הטוקביקיסטים, או שהם טיפשים.
מה אתם מעדיפים להיות?
בדיוק, או טיפש או גזעני. אז יאללה, בוא נתחיל את התוכנית.
לפני. אני רוצה להזכיר לך שאברה מנגיסטו כבר 1425 ימים בשבי.
זכויות אדם. נתחיל בשיר. שיר חדש, השמעת בכורה, אורית השומה, ידידתנו.
יקירת.
כן, סינגל חדש בהשמעת בכורה.
בחיי לא ישנתי כלום, אולי אנרגיות ארץ הקודש, אפילו לא לקחתי שוט של רום, ולא נשאר לי אקסטרה בסוף החודש. זה היום מן הימים האלה, מי יודע כמה נותרו ממילא. אהנה מכל מה שאפשר, רק למה זה מרגיש מוזר להיות מאושר. זה לא שלא אכפת לי מה יקרה או מה קרה, זה לא שלא אכפת לי מי הולך או מי בא. זה לא שלא אכפת לי מה יקרה או מה קרה, זה לא שלא אכפת לי מי הולך או מי בא.
שומה, טוב לי עכשיו, בהשמעת בכורה. שנות ה-70 וה-80, אתה זוכר את הקליפים עם האפרו? כל התרבות הזאת עם האפרו?
בשידורים החוזרים, פשוט בתור...
כן, כן, אני לא התכוונתי שהיית בתקופה.
כן.
אתה זוכר את הקליפים עם האפרו?
כן.
אתה זוכר את התרבות האפרו-אמריקאית, שכולם מסתובבים עם האפרו וכולם גאים?
מייקל עשה...
כן.
דום בלמנון סיינס?
הג'קסונים, כן. כן, נכון. עם האפרו. אז זה... קצת נעלם לנו ב-20-30 שנה האחרונות. אבל בעוד שבוע בדיוק, ביום חמישי, ב-9 לאוגוסט, התקיים פסטיבל אפרו ג'ופרו בירושלים, ונמצאות איתנו באולפן עלמה חפץ וקומפורט אליסון נווה, ממפיקות הפסטיבל. אהלן, מה שלומכם?
אנחנו בסדר גמור.
קודם כל אני שמח שהגעתם לאולפן. ופסטיבל אפרו?
ג'ופרו.
מה זה?
אפרו ג'ופרו.
מה הפירוש אגב של האפרו ג'ופרו?
אז ג'ופרו, האמת שממש הופתעתי לדעת שהרבה אנשים לא מכירים את המונח הזה. זה סוג של מונח קולנועי שמתייחס לשיער מקורזל של יהודים.
של יהודים?
כן.
אוקיי.
אז השילוב ההומוריסטי הזה,
אפרו
ג'ופרו. כן, ג'ופרו, ברברה סטרייסנד כזה.
הלאה.
אפרו ג'ופרו. השילוב הזה הוא בעצם רמז גם לשילוב תרבויות וגם לזה שיש מאפיינים חיצוניים שונים ודומים לכל אחד ואחת מאיתנו. ובחרנו בשם הזה כי הפסטיבל הזה הוא בעצם בסימן אפריקה, אבל הוא שילוב תרבויות. כל מה שאנחנו
והוא קורא בארץ הקודש היהודית.
והוא קורא בעיר הקודש.
כן, ג'ופרו.
אז מה יהיה לנו בפסטיבל?
אפרו.
חוץ מאפרו. אפרו בטוח.
יהיה לנו בפסטיבל דוכנים של אוכל אתיופי, שזה אינג'רה, דוכנים של כל מיני האומנים שציורים ותכשיטים.
אז זה לא יתעסק רק בשיער?
לא, לא רק בשיער, פעילויות
לילדים גם. באפרו בכללי, באפרו.
כן, בשיער, נוי, זהו. אז זה הולך להיות שם גם פעילויות לילדים, כאילו ריקודים אפריקאים, וגם הפעלת על אפריקה, על יבשת אפריקה, שזאת אני שמפעילה את ההפעלה הזאת. ואחרי זה תהיה תצוגה אופנה, עם בגדים אפריקאים, ועם כל השיער אפרו, ו... כיף פשוט זה הולך להיות, כי מאוד חשוב
להגיד, להראות קצת אפריקה. מאיפה ההשראה אגב לפסטיבל?
מהמראה אני חושב. אתה רואה שיש לך אפרו.
זה מגיע מקומפורט, קומפורט היא מעצבת שיער, וממנה התחיל כל הרעיון. יש לה 3 ילדים, כולם עם שיער אפרו. כולם צריכים להשתלב בחברה ושיגידו להם כל יום בבית ספר על השיער שלהם שהם שונים או לא יודעת מה. יש הרבה אנשים שצריכים להתמודד עם הדבר הזה. גם אני מגיל צעיר עושה שינויים לא טבעיים בשיער שלי בשביל להשתלב
בחברה. גם אני,
בחברה.
זה לא נראה ככה, אבל אני אומר לך, היו לי תקופות שהייתי ממש מתמודד. אבישי, באמת. אתה...
אבל זה באמת משהו שלא מדברים עליו. הרבה אנשים יודעים שזה קיים, זה לא סוד, זה קורה, ויש הרבה אנשים, לא רק ממוצא אחד, יש כל סוגי האנשים, כל סוגי השיער, צריכים לעשות שינויים במראה החיצוני שלהם בשביל להשתלב בחברה. אז אנחנו מגיעות באמת מתוך המקום הזה של עידוד מראה טבעי, ובחירה במראה הטבעי, וככה אנחנו מעלות את הדיון הזה של המודעות לתרבויות השונות שמגיעות מאפריקה. זה פשוט מתחבר ישר לזה שברגע שאומרים לך לשנות משהו במראה החיצוני שלך, אז אומרים לך גם או להסתיר את הזהות שלך, או לשנות משהו בזהות שלך. וזה הקונספט. כאילו ככה אנחנו מתחילות מהשורשים של השיער, ברגע שאנחנו משחררים אותם, ככה אנחנו גם משחררים ויוצאים מהגבולות של מה שהחברה מכתיבה לנו. ונעשה את זה בפסטיבל, שיהיה בו הרבה תוכן.
וגם בחרנו לעשות את זה בישראל, אבל בירושלים, כי ירושלים באמת, זה חסר לנו את ה...
אתם ירושלים, נכון.
כן, כן. חסר לנו בירושלים דברים כאלה.
זה לא כמו באלת שיש מלא בטיילת.
רסטות, אבל זה לא, אף אחד לא עושה אפרו, הם דווקא הפוך, הם לוקחים את האפרו והופכים אותו. למה בעצם לעולם המערבי קשה להקל אפרו? כאילו כל הזמן מתעסקים אתם בטח, אני לא יודע אם אתם מכירים את הסרט הדוקומנטרי שעשה קריס רוק, הר, והוא בדיוק מתעסק בנושא הזה שגם, זאת אומרת, השחורים, בעיקר השחורים, כל הזמן מחליקים, כל הזמן שמים פאות כדי להיות מה שנקרא דומים לעולם המערבי, והעולם המערבי קשה לו להקל. למה בעצם זה קורה?
תראה, לדעתי זה נושא ממש רחב. קשה להיכנס לזה בלי להתחיל לזרוק מלא ביקורת על החברה ועל העולם המערבי. אני חושבת שפשוט משהו שהוא מיוחד ושונה, שלא רואים כל הזמן, קשה לקבל אותו. זה משהו שהוא שונה, והעוצמה שלו לא כל כך מוערכת בחברה, שיער אפרו. ועכשיו אנחנו נתחיל עם זה, ויש לזה מקום עכשיו, כי אנחנו בתחילה של עידן חדש. ויש דור חדש שגם יותר מקבל, וזה הזמן באמת לדבר על זה, ולהתחיל לאהוב את זה, וככה אנחנו גם מציגות את זה באירוע, אנחנו נעשה את זוגת אופנה ושיער, בשביל להראות כמה שזה יפה. למה עד עכשיו? סליחה.
לא, מטעמי נוחות לפעמים, לא?
מה?
שיער, זה שיער קצת קשה לטיפול.
יש פה מעצבת שיער, היא תגיד
לנו כמה זה... לא, היא מעצבת שיער, ואם אני בן אדם פשוט שהוא לא מעצב שיער. ואתה יודע, זה קצת קשה, זה לא שיער חלק, אתה יודע, אני שמושים ככה ומסתדר להם, אחי. אתה מבין?
אני דווקא עם האפרו, אני חושב שזה מאוד, מאוד קל להסתדר איתו.
נכון, אם רוצים, זה קל.
כן, כן. אני יודע, הייתי קונה את ההחלקה של החמישים, הקטנות האלה, והייתי... ואז אולי בגלל זה אני במצב הזה עכשיו, אני אומר פשוט, זה הפתרון שמצאתי.
זה קל אם רוצים, ופשוט לפי דעתי, כאילו צריך כבר מגיל מאוד צעיר להגיד לילדים, כאילו לעודד אותם שיש להם שיער יפה, והאמת, אני לא עשיתי את זה עם הילד הגדול שלי, פישלתי בזה, אבל את הילד, השניים הקטנים, יש לי אותו, את הדר, שיש לו שיער מהמם, כמו שאתם רואים, ויש לי דקל, במקור שלו, השיער הטבעי שלו זה רסטות. ופשוט אני מעבירה להם שהם ילדים יפים, ויש להם שיער יפה. ואם מישהו אומר להם שזה לא יפה, זה מקנאה. אז שאהבו את השיער שלהם. הייתה תקופה שהוא היה חוזר, מהבית ספר הייתי רואה טלטלים בלונדינים על הרצפה. הוא היה גוזר את השיער שלו, וכי למה?
השיער שלו יפה, חבל שאתם לא פה באולפן כדי לראות את השיער שלו.
כן, אמרו לו שזה לא, אומרים לו לפעמים בבית ספר שזה לא יפה והוא רצה להסתפר. אמרתי לו, לא, זה היה יפה, אתה לא מסתפר. בגלל זה, זה נותן לי את הכוח כדי כאילו להביא את זה שיהיו עוד ילדים, אפילו בוגרים שעדיין לא קיבלו את השיער שלהם, שדי שיתחילו לאהוב את השיער שלהם כי זה דבר מיוחד ויפה.
שיער זה הרבה, יש הרבה אופי בשיער.
ואמירה.
ואמירה. גם לי יש אופי. ויש לי אמירה, וכן, אז אני אעשה כובע.
אז אמרנו עוד פעם, יום חמישי, תשיעי לחודש, בירושלים, איפה זה קורה?
אפרו ג'אפרו.
במתחם התחנה הראשונה בירושלים, המתחם באמת גם נותן לנו יד, הם ממש התחברו לקונספט וממש תומכים בכל הרעיון הזה.
נכון.
הם עוזרים לנו עם כל האמצעים, נותנים את הבמה לנו ולאומנים והפרפורמרים שהולכים להיות.
וזה יום שלם, מהבוקר?
זה מהצהריים. האירוע הזה יהיה מחולק לשלושה שלבים. השלב הראשוני הוא שלב של פעילויות. פעילויות על אפריקה, על החיים בכפר באפריקה, לא בעיר, כי העיר זה אותו דבר כמו כאן. וריקוד בהנחיה, ואזור של פעילויות יצירתיות. במהלך כל האירוע, באמת מההתחלה עד הסוף יהיו דוכנים, כמו שקופנות אמרה, של מוצרים אותנטיים, אומנים, אוכל,
החלקות
בגדים.
לא ימחו.
החלקות, לא. אפשר גם. יש, לא, אם מישהו עושה החלקות עוצרת בית כזה, זה כן. אבל אחר כך יהיה שלב של מופעים מרכזיים, בערך משעה 5:30. כל מיני אנשים, פרפורמרים מיוחדים, כל אחד והאג'נדה שלו, והסיפור שלו, והחיבור שלו לקונספט.
נכון.
כולם ישראלים עם מוצאים שונים.
וחשוב לנו גם להציג על שתי הבנות האחרות שעובדות איתנו בהפקה, כן, שזה אריגיטו גברה ואנה נמנשטיין.
אז יאללה, תגיעו, יום חמישי, תשיעי לחודש,
אפרו ג'ופרו.
אפרו ג'ופרו, מתחם התחנה הראשונה בירושלים. אז תודה רבה לאלמה חפץ וקומפורט אליסון נווה. תודה רבה. ונעבור לשיר. עוד מישהי עם אפרו מטולטל, ליה אייק. עם Second Change.
Going on where same bound for find the bear. So come back, we get stronger in love. I tell you, said the love is that we got it, never normalized it. Sent from above, you filled up my heart with love. Ooh, nobody ever touched me like you do, woo-woo-woo. So just fall, let's forget it all. And baby, make me fall in love once more. Can we fall? Speaking of leaving what? No, I don't believe in that. Can we fall in love like we did before? Baby, can I show you how much I adore you, babe? Oh, yeah, make me fall in love. Know you love the style, oh, yes, you miss the rubber.
אחרי שהקולוניאליזם כבר הסתיים באפריקה, התחילו לחימות גדולות יותר, קטנות יותר, אבל מאז ועד היום עדיין נמשכות הלחימות בתוך אפריקה. אפשר למצוא איזשהו סוג של לחימה בכל פינה ביבשת, מלחימות גרילה ועד למהפכות. וכל זה, בשביל כל זה, צריך אמל"ח, אמצעי לחימה, תחמושת. מאיפה הם משיגים את זה?
לא יודע.
על הסוגיה הזו, אנחנו נדבר עם איתי מק, עורך דין לזכויות אדם, אקטיביסט, ופועל להגברת השקיפות והפיקוח הציבורי על היצוא הביטחוני של מדינת ישראל. שלום, איתי.
שלום, שלום.
אז אנחנו נדבר קודם כל על אפריקה, על האמל"ח, אמצעי לחימה שנמצאים באפריקה, וגם בהקשר הישראלי, איך אנחנו כמדינת ישראל קשורה לנקודה הזאת. אז אנחנו כמדינת ישראל מעצמה בתחום של ייצוא אמל"ח, נשק בעולם. מה זה בעצם ייצוא ביטחוני? כשמדברים על ייצוא ביטחוני, מה זה אומר?
אז ייצוא ביטחוני זה תחום מאוד מגוון, גם לפי החוק הישראלי שמסדיר את התחום. זה כולל מציוד ביטחוני ועד מתן שירותים ביטחוניים. כשנדבר על שירותים, אז זה ממש ישראלים שנותנים שירותי הבטחה לכל מיני שליטים או לאנשים בעלי יכולת כלכלית.
בוא ניתן דוגמה, למשל, איזה מדינה אנחנו נותנים לשירותים, שירותים כאלה?
אז יש מדינות במערב אפריקה ששם יש טענה שיש ממש ישראלים שנותנים שירותי הבטחה. למשל, יש טענות כאלה לגבי גינאה המשוונית. ויש הרבה מקומות שאנחנו מאמנים משמרים נשיאותיים. אנחנו מדברים גם על ידע ביטחוני, זה אומר שיטות לחימה, איך עכשיו להפתח, איך עכשיו לשלוט באוכלוסייה, איך עכשיו לדכא התקוממות, וזה באמת תחום מאוד רחב, וזה גם משתנה ממדינה למדינה.
אבל זה לא בטוח, זאת אומרת, המדינות האלה זה מדינות דמוקרטיות, או שזה לא דמוקרטיות, אני מדבר על, במושגים של אפריקה, כמובן.
אז קודם כל יש היום דמוקרטיות די מוצלחות בחלק מהמקומות באפריקה, וגם הטענה של השחיתות, אז יש היום הרבה מדינות, מה שנקרא מערב, שהן לא פחות מושחתות ברמה השלטונית, מאשר כמה מדינות באפריקה שאני מכיר. אבל זה מאוד מאוד מגוון. השורה התחתונה היא שמי שאיתנו, אז אנחנו עוזרים לו. לא משנה מה סוג המשטר. ולכן כשאתה פתחת בהקשר של הקולוניאליזם, אז זה מעניין, כי בעצם ישראל עברה את כל התחנות. מי עזרה לדכא את מאבקי השחרור, מאבקי העצמאות, ברגע שמדינות באפריקה קיבלו עצמאות מהפורטוגזים, מהבריטים, מהצרפתים, מעוד מדינות, בעצם התחילו לחמש את המשטרים החדשים, שבעצמם הפכו למשטרים דקניים, ומה שאנחנו מדברים, הנאו-קולוניאליזם, ולמעשה מדינת ישראל היא לא היחידה, צריך להגיד את זה, זה מדינות אירופה וארצות הברית, שחקניות מרכזיות שם. מדינת ישראל הפכה לשחקנית מרכזית בפגיעה, באפשרות למעבר בהמון מדינות לחיים דמוקרטיים ואזרחיים תקינים.
אבל אנחנו שותפים, כמדינה אנחנו שותפים למה שקורה באפריקה, אם וכאשר אנחנו נכנסים לשם עם ציוד צבאי ואמל"ח וכו'.
זה לא, צריך להבין, זה לא רק ציוד צבאי, אנחנו ממש מדברים, יש מדינות כמו משטר האפרטט ששם היינו משמעותיים, מבוטו בזהיר שהיינו משמעותיים, דרום סודן בשנים האחרונות במלחמת אזרחים שהיינו משמעותיים, טוגו, גיני המשמעית, יש מקומות שממש ישראל הייתה גורם מכריע בהישרדות של דיקטטור או משטר דקני. עכשיו, אין ראיות שישראל, להבדיל מארצות הברית, העלתה אנשים לשלטון, אבל יש מספיק ראיות שעזרה לכל מיני אנשים להישאר בשלטון, שהדוגמה הטריה מעכשיו זה סיפור של קגאמה ברואנדה, והעזרה היא לא רק בנשק, אלא היא גם במתן לגיטימציה למשטר הזה. מדינת ישראל, בגלל הברית שלה עם ארצות הברית, בגלל גם ההיסטוריה של העם היהודי, שואת יהודי אירופה, היא נותנת חותמת כשרות למשטרים, ולכן למשל בשנתיים...
כשרות מוסרית.
כשרות מוסרית ופוליטית. למשל בשנתיים האחרונות ישראל עושה מאמצים מאוד גדולים לשכנע את אירופה וארצות הברית להסיר את הסנקציות על סודן.
על סודן, צפון סודן?
צפון סודן. צפון סודן,
אוקיי. כן, למרות הצד המוסלמי של...
נכון, למרות שהשליט שם אומר בשיר אחראי לג'נוסייד ולפשעים שנמשכים בערי נובה ובעוד אזורים גם היום.
מה האינטרס של מדינת ישראל ש...
שוב, או שאתה, אם אתה איתנו, אז הכל בסדר. ולא משנה אם גם בעבר היית נגדנו. אז במקרה של סודן, הסיפור שמה, ואני לא אומר כאן משהו שהוא סודי, זה דברים שפורסמו.
כן, זהו, זה לא סוד. זה נשמע כאילו דברים מאוד קשים, אבל זה לא סוד.
לא, לא מדברים עליהם. אז במקרה של עומר אל-בשיר, אז סודן במשך שנים שימשה השטח שלה שימש כנתיב של שיירות לארגוני הטרור ברצועת עזה. ובכלל, סודן הייתה בסיס לפעילות ארגוני טרור, אל-קאידה ועוד. וסודן גם הייתה לברית עם איראן. ובסוף שנת 2015, תחילת 2016, סודן עברה, זה קשור כמובן גם לסנקציות הכלכליות, החליטה לנטוש את הברית שלה עם איראן, לחבור לקואליציה של סעודיה, ולהפסיק לתת את המעבר של שיירות הנשק לארגוני הטרור ברצועת עזה ועוד. ולמעשה ישראל רצתה להעניק פרס על הדבר הזה. אבל הבעיה שאי אפשר, גם אם עכשיו יש שליט שביצע רצח עם, פשעים נגד אנושות, פשעי מלחמה, ולמחרת בבוקר הוא מפסיק מכל מיני אינטרסים לבצע את הפשעים האלה, הבעיות לא נפתרות אם לא עושים שינויים מבניים. זאת אומרת שכל עוד שכוחות הביטחון בנויים באופן מסוים, כל עוד שהשלטון הוא ריכוזי באופן מסוים, יש פוטנציאל לפשעים האלה לחזור, וזה הטעויות שגם ישראל, אבל גם הקהילה הבינלאומית עושה. שנותנים לגיטימציה לאיזה שליט, כי פתאום הוא שינה את אורו, והוא לא באמת שינה את אורו.
רק החליף צד, אבל הדברים מתנהלים אותו דבר.
כן, ואנחנו רואים את זה גם בבורמה, עם זוכת פרס נובל, שחשבו שאפשר להוריד את הסנקציות, והגענו מהר מאוד לתיאור אתני נגד המיעוט המוסלמי שם.
עכשיו, מבחינתנו בארץ זה לא שיח בכלל. זאת אומרת, האזרחים במדינת ישראל לא מדברים על הדברים האלה.
כן, מה שצריך עוד פעם להגיד, שגם ארצות הברית ומדינות מערב אירופה ורוסיה וסין, לא, אני מדבר על ברמה של השלטונות, ממשיכים את אותם תנאים של הקולוניאליזם, של הנאו-קולוניאליזם, לראות את אפריקה בתור גוש אחד, בתור מין קרקע שאפשר להוציא מן המחצבים בלי לראות בכלל את האנשים והצרכים שלהם. אבל מה שמיוחד בקשר של ישראל עם מדינות אפריקה, הוא שישראל יש לה קשר רק עם המנהיגים. זאת אומרת שלארצות הברית ואירופה בכל זאת היו שינויים בכמה עשרות השנים האחרונות. יש קשר עם החברה האזרחית, מעבירים כספים לפעילויות אזרחיות, להגביר את הדמוקרטיה במהלך. זה לא מוצלח בכל מקום במדינה שווה, אבל כן יש קשר עם הדרך לשינוי. וגם יש קשר בין האזרחים בין המדינות. יש קשרים תרבותיים, חברתיים, יש גם מאגרים מאפריקה למדינות אירופה וארצות הברית, גם פליטים. ויש קשרים, יש מצד אחד את ההיסטוריה המאוד קשה של אירופה וארצות הברית באפריקה, מצד שני יש גם זרמים אחרים. במקרה של ישראל זה אך ורק קשר עם השליטים ואך ורק קשר של האינטרסים. ואם אנחנו למשל מסתכלים על הנסיעה של נתניהו ב-2016 לאפריקה, מי היו במשלחת שלו? חצי מהמשלחת היו חברות נשק, חברות ביטחוניות, חצי אחר היו חברות הייטק אזרחיות לכאורה ושעוסקים בחקלאות. אבל לא היו שם אנשי תרבות או אזרחים, ולכן גם יש כאן איזה מין מעגל ש... כל עוד שאין את הקשר האישי והקשר האחר, אז מדינת ישראל תמשיך לראות באפריקה בתור מקום זול, שאפשר להביא קצת רובים ולקנות בקלות אצבעות באום.
אבל זה לא כל כך מצליח, האצבעות האלה באום.
נכון, לא מצליח, אבל יש תפיסה כזאת שאת אפריקה אפשר לקנות בזול. ואני בכוונה, מבחינת ישראל, ככה אני רואה את זה, רואים את אפריקה כגוש. כי אין, בהרבה מדינות אין שגרירים. יש בכלל, יש
שגרירה של... שגרירת אתיופיה שיש...
כן, על המון מדינות.
כן, על רואנדה ועוד כמה מדינות.
נכון, וככה זה גם במערב אפריקה. רואים את אפריקה כגוש שבעצם לא רואים אותו. וזה קשור לתפיסות גזעניות. אם אני חוזר לשנת 62, אבא אבן מבקר בקמרון, חוזר, אומר בישיבת ממשלה, שהוא מאוד התאכזב. אנחנו עזרנו לקמרון לקבל את העצמאות, לברור איך עזרנו, אבל כך הוא טוען, ועזרנו להם לבנות המשטרה אחר כך. שכמובן המשטרה מהר מאוד הפכה לכוח דקני. ואז הוא אומר, אני לא מבין את זה, אחרי כל מה שעשינו בשבילם, הם כפויי טובה. והוא מספר את החוויה שלו מהביקור.
כפויי טובה בגלל שהם הפכו להיות דקניים? או...
לא, בגלל שהם כנראה לא סיפקו את הסחורה מבחינה דיפלומטית פוליטית לישראל. ואז הוא אומר, אני הייתי בקמרון, וזה דבר מדהים. אתה פוגש בן אדם, הוא ממש כתב, פרא אדם, אתה רואה פרא אדם, הוא מדבר צרפתית, ואז אחר כך חוזר לג'ונגל. זאת אומרת, יש כאן תפיסות גזעניות מאוד מאוד, מאוד, מאוד עמוקות. והתפיסות האלה לא נפטרו, בגלל שכל הקשר במדינת ישראל לאפריקה הוא אך ורק בין מנהיגים. בין שליטים, זה לא קשר בין בני אדם.
איך אנחנו כאזרחים כן יכולים להשפיע על הדברים האלה?
קודם כל צריך שהציבור בישראל יהיה מודע כמה שיותר לתמיכה שלנו במשטרים שמפרים זכויות אדם, על הנזק שאנחנו גורמים לחברה האזרחית שמה ולארגוני זכויות אדם, פעילי אופוזיציה, לעיתונאים, להט"ב, שמנסים לקבל זכויות אדם ואזרח בסיסיות, כאשר אנחנו נותנים נשק ותמיכה למשטרים דקניים. דבר נוסף, צריך לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים קשר אחר עם, עם מדינות אפריקה. אנחנו לא רוצים רק קשר דרך העסקאות. אנחנו רוצים קשר בין בני אדם. יש מעט מאוד, למשל, באופן יחסי לדרום אמריקה או דרום מזרח אסיה, יש מעט מאוד ישראלים שנוסעים אפילו לטייל באפריקה. ואני לא מדבר על ספארי, אני מדבר על חבר'ה צעירים. אז אם, גם צריך לבקר את הממשלה על האופן שבו היא פועלת, אבל גם אנחנו בתור אזרחים צריכים לבוא ולנסות ליצור את, את הקשרים האלה.
תודה רבה לאיתי עמק, עורך דין לזכויות אדם, ובנימה אופטימית זו, מקווה שדברים באמת השתנו.
אני אלך לטייל באפריקה.
תודה רבה.
שיבוא להם לקום והם יבינו מוזיקה טובה היא מגיעה מהנשמה ולא נפסיק את המנגינה וגם אם אף אחד לא ינגן לא יקדם לא יפרגן לזה עדיין בוא ניצור את זה נקליט את זה נריץ את זה ולא לא נפסיק את המנגינה חושב תקבור את זה, תשתיק אותה, עצור את זה, תחכה את זה, תפזה את זה, תשבק את זה, תמכור את זה, אז לא, לא נפסיק את המנגינה. שרים עוד שירים מסרים, הם עוברים ממילים, מלמדים ילדים שרוצים למצוא אותם מעבר למה שרואים, כי כולם בסדר וכולם טועים, פזרים את העדר, מוכרים לי רק זבל, תרים לי את הבס ותרים לי את הטרבל, נולדתי רבל, לא פובה על חבל, אם אין מחברת מביא את המסר, יפתח לכולם את הקופסה, סע, פרים הרנן לחיים, תרימו כוסות, תרימו ידיים, כמה ברכות, סתכלו בעיניים, קדשים את המוזיקה. אז בוא תרים לי את הווליום, שים את המיקרופון למקסימום, עד שיבוא להם לקום והם יבינו, מוזיקה טובה היא מגיעה מהנשמה ולא נפסיק את המנגינה. ללא כאב, המוזות מלטפות מלודיות מחבקות, ואם אתה חושב שזה הכל רק מזומן פספסת את העניין, הסשן באולפן עם כל הקרוז זה כמו מניין גם קיימתי את הקול שלי, המנגינה המשיכה, נתתי את הקול ולא נשאר לי כלום, אז מיכה עדיין פה נותן את הטון, נותן את השון נותן את הליקס, מביא את הפלוס אז נגן להם מוזיקה טובה בלי גימיקים זולים ואג'נדות של שנאה, נגן להם מוזיקה טובה שכל המדינה תשמע. תרים לי את הווליום, שים את המיקרופון למקסימום, עד שיבוא להם לקום והם יבינו, מוזיקה טובה היא מגיעה מהנשמה ולא נפסיק את המנגינה.
מה זה? מי זה? בואי נה, פוסטו, בחיית ללחם הזה.
איפה זה?
סול ג'יי, מלודי, מופיע היום בערב בלוונטין 7, אגב. חדשות אפריקה, שלומו, רוצה קצת חדשות? טיפה, לא הרבה.
ממש קצת.
ממש קצת. בואו נלך לגאנה. הרבה זמן לא הבאנו חדשות מגאנה.
לא.
אז הפרלמנט בגאנה קיים ישיבה על כפרים שאינם מחוברים לרשת החשמל, שבאזור מזרח המדינה, ואחד מחברי הפרלמנט התחיל להקריא את שמות הכפרים, אבל חברי הפרלמנט לא הצליחו אפילו לדון בכלל בשאלת החשמל, כי הם התחילו להתפקע מצחוק.
למה?
ולמה? בדיוק. BBC, אגב, תרגם את השמות. אז אני אקריא לך כמה משמות הכפרים. הפין הוא טיפש.
אוה.
הווג'יינה היא חכמה. האשכים עצובים. זה פחות או יותר השמות
של... אלה השמות
של... אלה השמות של הכפרים במזרח גנה, שלא מחוברים לרשת החשמל, והפרלמנט לא הצליח לקיים את הדיון.
תראה, חשמל אין להם, אבל ליצירתיות יש.
לגמרי.
כי אני אגיד לך מה הכי מגניב, מה הכי מעניין. אנחנו יודעים שבאפריקה, כמו השמות שיש לנו, שום שם לא ניתן בלי סיבה, תמיד יש סיבה.
שמרות.
מאוד מעניין אותי לדעת שראש הכפר שרשם הפינו טיפש, שקרא לכפר שלו הפינו טיפש והווג'יינה חכם, מעניין אותי מה הוא עבר בשביל להגיע לזה. יש גם עוד אחד, לא? נראה לי שכחת עוד שם.
מה? איזה
או שהוא לא ראוי.
האשכים עצובים.
אמרת?
אמרתי. כן, כן, זה אחד מה... כן, זה גנה, מה לעשות? זה השמות.
הנה, תגיד, ואם היו מציעים לך, אתה, לבחור עכשיו, איפה היית רוצה לגור? מה הכי מאפיין אותך באופי? תגיד, מה אתה חושב? איפה היית מחליט לגור?
אתה מדבר על גנה בכפרים האלה?
בכפרים האלה, אחד משלושתם.
שאלה קשה.
אתה צריך לענות איפה שיש חשמל. איפה שיש חשמל קודם.
כן, אה? בוא נעבור לוולט דיסני. סרט חדש עם המפיק פי אמויה. ניגריה אמריקאי בשיתוף וולט דיסני אוגנדה. יש לוולט דיסני סניף באוגנדה. והם הולכים לעשות סרט על נסיכה אפריקאית בשם שדה, שמקבלת כוחות מיוחדים ונלחמת כדי שהממלכה שלה תשרוד. בקיצור, פנתר שחור די עבד. מסתבר שהמפיקים בדיסני הבינו שיש להם איזה קייס והחליטו לעשות סרט כזה.
תראה כמה חשובה הצלחה. תחשוב, פנתר שחור הצליח, רוצים לעשות עוד סרט. אתה יודע מה זה אומר עלינו, אבישי? אנחנו הראשונים שבכאן תרבות עושים תוכנית. אתיופים הראשונים, אפריקאים. אם אנחנו מצליחים, אנחנו נשטוף פה את האולפנים באנשים שחורים, יבקשו עוד, אבל אם לא...
בוולט דיסני אתה מתכוון או שפה...
יש לך אחריות, יש לך אחריות עכשיו. אתה רואה, בזכות הפנתר השחור זה קורה. נכון?
כן.
ובממלכה היא מקבלת כוחות, לא רוצה שישתלטו לה על הממלכה.
נכון.
כוחות האופל, לא רוצים להגיד אירופאים. מפחדים, רוצים להיות פוליטיקלי קורקט. אבל זה מגניב, אני יודע. חוץ מזה, יש לה בכוחות, היא צריכה להתחבר למה שעושה אותה מיוחדת. וככה מקבל את הכוחות, או משהו. קראתי קצת. מה, הסתכלי במראה. את שחורה, את מיוחדת, מה? לא יש לך אפרו.
אפרו.
אוקיי.
איבדתי אותך. ניירובי בקניה. היא זוכה לארח את אליפות העולם באתלטיקה מתחת לגיל 20 ב-2020. עוד שנתיים. בקניה, בשנה שעברה היא עריכה את אליפות האתלטיקה מתחת לגיל 17, ובאירוע הזה נשבר שיא של ספורטאים, נוכחות של ספורטאים באירוע, והשאיפה של קניה היא לארח את האולימפיאדה.
האולימפיאדה הרצינית.
האולימפיאדה לא מתחת לגיל 20, אלא האולימפיאדה...
קודם כל, אני לא הבנתי מה ההגבלות גיל האלה, מה זה לעשות ביטוח לרכב, מה כל ההגבלות האלה. אבל אתה יודע, קנייתים הם... בטח שיהיו שם אחרי הרבה ספורטאים. זה עם שעושה ספורט. קודם כל, אפריקאים עושים ספורט בכללי, אבל העניין עם הקנייתים, שהם עושים ספורט ברמה הישרדותית בכלל, אתה יודע, יש להם, הטלת כידון יש באולימפיאדה?
יש.
הטלת כידון יש בקניה?
כן, לגמרי.
אפילו לא בשביל מדליה, אתה עושה את זה בשביל לאכול, אחי. דמי? והתקסים שלהם זה תמיד קפיצה לגובה, אם יש להם את הריקוד הזה שהם קופצים לגובה, בגלל זה הם גם מאוד גבוהים. אתה מבין? ויש להם טקס קפיצה לגובה, הטלת כידון לצייד אמרנו, והם אלופים במרוצים.
נכון.
אתה רואה שאובמה הוא קנייתי, וראית את המרוץ לנשיאות, הוא לקח בהליכה פעמיים.
בהליכה.
בהליכה.
הוא לא רץ.
לא רץ אפילו. וזה רק חצי, יש לו עוד חצי לבן. תחשוב.
לגמרי. טוב, אז בוא נעבור לאורח שלנו. אז נמצא איתנו באולפן.
רגע, אתה לא יכול להגיד ככה.
אוקיי, סליחה.
אתה צריך לשאול, אתה יודע, תשאל אותי מי זה. מי באולפן?
אתה יודע מי נמצא איתנו באולפן?
זה יאלו!
אז נמצא איתנו אברהם יאלו, a.k.a. יאלו, אהלן יאלו.
אהלן, אפריקאי.
זה מצחיק שאתה אומר a.k.a. יאלו, כאילו יאלו, a.k.a. יאלו.
כן, אברהם יאלו, a.k.a. יאלו. זה מורידים את אברהם, נשאר רק היאלו.
וואו, אתיופי טיפוסי, אברהם.
איי, כיף להיות פה.
ראיתי את הקליפ, מחכה לך, ביוטיוב. ראית את הקליפ?
ודאי.
אז בפתיחה של הקליפ, מה יש?
סירנות.
נכון.
זה מלחיץ.
למה?
את האמת שזה לא היה כזה מתוכנן, זה פחות או יותר היה אווירה כזה של, אתה יודע, in the town, כזה city.
וזה הרעשים שיש בשכונה?
כן, גם, גם. וזה גם קשור איכשהו במילים, שאני אומר, מחכה, מחנה, אתה יודע, קיבלתי דוח, מחכה לה הרבה זמן.
אז בקליפ שלך אני ראיתי שם צגאי בוי, שתארח פה באופן, ועוד זמרים. יש שיתופי פעולה בין כל החבר'ה הצעירים?
ברור, ברור. יש המון שיתופי פעולה, יש המון פרגון. אנחנו עוזרים אחד לשני תמיד, לומדים, טועים ביחד.
אתם קבוצה כזאת שעובדים ביחד, כל החבר'ה, אתה מראשון?
כן, אנחנו, אתה יודע, מאותו קור כזה. עובדים ביחד.
אתם מתכננים, עשיתם, אתה היית, השתתפת בשיר קזנובה?
כן.
ואתם מתכננים לעשות עוד דברים כאלה? עוד שיתופים כאלה גדולים?
ברור, ברור. אני מאמין שכן. אני רוצה גם.
זה מעולה, יש מלא חבר'ה.
שאתה מגיש אתם בבית.
זהו, אז יש מלא חבר'ה צעירים שמשתמשים בפלטפורמה של הרשת. פשוט קמים, עושים שיר, ושירים איכותיים, סאונד איכותי, מעלים לרשת, ויראלי, זה השימוש העיקרי. איך בעצם אתה מוצא את המקום שלך שם? כי יש היום המון 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 זמרים, וכל אחד צריך לשמוע.
יש המון, כן. תשמע, זה... הרשת חברתית זה כוח עצום. זה כל אחד פשוט יכול לבוא ולהוציא שיר. ואתה רואה, היום, כל יום עולה איזה זמר חדש. ואני חושב שזה עבודה קשה. זה פשוט כמה שיותר לעבוד קשה ולחשוף את עצמך למקומות, אתה יודע, שנחוצים. ויש המון, אתה יודע, ש... מנסים את מזלם.
בגלל שיש הרבה, אז הרבה נבלעים גם.
כן, זה השאלה שאני עכשיו, אני עכשיו בחור צעיר, רוצה לעשות שיר. אני רוצה גם להיות ויראלי כמו כולם, אני רוצה שירו אותי. בסוף אתה זמר, זאת אומרת, אתה מחליט לשיר כדי שישמעו, יראו אותך. איך, מה אני צריך לעשות כדי, כן, עבודה קשה זה...
אומץ, הרבה אומץ, ופשוט לעשות את זה. אני לא אגיד שלא חשבתי הרבה, אבל... זה פשוט לקפוץ, לקפוץ למים, פשוט...
פשוט לעלות זה... ולראות מה, כן. מה קורה. מצד שני, גם לעבוד על השירים בטח, זאת אומרת, אתה עובד על שיר...
ברור, זה עבודה.
אם אתה רוצה לבלוט, אתה חייב לעשות שיר מאוד מאוד טוב. אז ככה שכאילו בין כל האלה שנעלמו, שהתעסקת, כאילו, אתה יודע, אתה רואה מלא זמרים וזה, ואז קפץ לי השיר שלי עלו. כנראה דילגתי עליו כמה פעמים, כי אמרתי, אין לי כוח לשמוע עוד פעם. ואחרי ששמעתי... לא, באמת, ואחרי ששמעתי אותו פעם אחת, אני חושב, אמרתי את זה כבר 1,000 פעמים, אמרתי לו את זה גם, ולא נעים לי כבר להגיד את זה בפעם 1,001, אבל אני אגיד, זה לדעתי השיר הכי טוב שיצא השנה, באמת אבל, בכל השם שמעתי השנה.
תודה רבה, אח.
אז אני עכשיו בחור צעיר, התחלתי לעשות מוזיקה, אני עושה, הם כולם, לפחות בעיניי, כן? זה נשמע כזה קצת דומה, רוב השירים, הסגנון הזה. מה זה, מיקס של היפ-הופ ודנסול, איך זה...
את האמת שאני יותר בכיוון ה-R&B, שחסר אותו קצת בארץ. את הצבע הזה, את הג'אנר הזה. יש בארץ, אבל הוא, איך אומרים?
פחות מתעסקים איתו.
זה ז'אנר שבכלל בירידה, גם ברמה העולמית.
אני מנסה להרים אותו קצת בארץ, לא נותנים לו כזה חשיבות, לא מעריכים אותו כמו שצריך.
אתה מכין לנו איזה משהו שקט, כאילו, ברמת הבויסטומה?
תשמע, R&B זה הרבה, אתה יודע, זה הרבה רומנטיקה, הרבה חיזורים, בעיקר שיר כזה
בלדה. פחות מחכה לך, אתה אומר לה מחכה לך, יש לך סיבה טובה לרדת גם, כי יש פרחים.
בדיוק, כן.
אז יאללה, אולי נשמע את ה-R&B, מחכה לך. נשמע את זה? יאללה. יאלו, מחכה לך.
היי, שאוט אאוט לאפריקן, לאבישי, שלמה, בבי בייבי.
יא!
היי, היי. לס גאו. היי, זה יאלו, מחכה לך. באותו מקום מכנה ואת סופר לך, מחכה לך שתרדי והבלון נותן לך, מוציא את הראש מהחלון והוא סוגר לך. אז בואי ותרדי למטה, או תגידי לי תודה שפעת, משנה מה מתנגן או בפלטה, את תתחילי להרגיש שאת שעתה. אז בואי ותרדי למטה, או תגידי לי תודה שפעת, לא משנה מה מתנגן או בפלטה, את תתחילי להרגיש שאת שעתה. אז בואי ותרדי למטה, תראי אותך כולך בקלאסה, איך את מעיפה לי את הרסה, הוא כבר מזמן בנאסה. את אוהבת נושמת רק היפופ, מסתובבת רוקדת כאן בלי סטופ, התמגנת מהקצב ומהווייב, לא לקחתי שחטה ובכל זאת כאן באי, אין מצב הלילה היא הולכת בלעדיי, אם צריך אני אקח לדיג'י את המייק, צועק לך את השם שישמעו גם עד הבית, אם צריך אני אקח לדיג'י את המייק. אז בואי ותרדי למטה, או תגידי לי תודה שבאת, משנה מה מתנגן לו בפלטה, את תתחילי להרגיש שאתה. אז בואי ותרדי למטה, או תגידי לי תודה שבאת, לא משנה מה מתנגל או בפלטה, את תתחילי להרגיש שאתה. אז בואי ותרדי למטה, משנה מה מתנגל או בפלטה, את תתחילי להרגיש שאתה. היי, היי, מוקדש לכל הגברים שמחכים. בייבי, מאט קרייזי, אני ואת זה פוסטר מהבלייזר, כל הגנג שלי נתנו ציון 10, לכל הליידיס ברגיל עושה בצפר, איזה בודי בי, אולי תבוא אליי, ערב סחי פה יהיה לך בלעדיי, מבטים חולפים עכשיו אני מגיע, כל מוב קטן שלה גורם לי להזיע, וואו וואו וואו, כולם מסתכלים ואף אחד לא מנסה לפנות אליה, וואו וואו וואו, כזאת יפה לא פלא, כל הפלשים פה הם רק עליה, מחכה לך, באותו מקום מכנה ואת סופר לך, מחכה לך שתרדי ואבא לא נותן לך, באחלון והוא סוגר לך. אז בואי ותרדי למטה, או תגידי לי תודה שבאת, לא משנה מה מתנגל או בפלטה, את תתחילי להרגיש שאת שעתה. אז בואי ותרדי למטה, או תגידי לי תודה שבאת, לא משנה מה מתנגל או בפלטה, את תתחילי להרגיש שאת שעתה. יאה, וואו וואו וואו, כולם מסתכלים ואף אחד לא מנסה לפנות אליה. היי, אפריקאים. פול וייב.
זה יאלו. יש עליך בן אדם.
אז אנחנו נחכה להופעה שלך. מתי הופעה? שירים.
שירים חדשים. יש המון שיתופי פעולה.
אתה אמור לצלם קליפ עוד מעט.
אני לא אגלה, אני אפתיע אתכם.
תפתיע אותנו. והופעות מתי?
הופעות היום בערב. במועדון ה-11.
איפה?
מועדון ה-11 בתל אביב. אחלה מקום, אחלה קהל, יצא לי להופיע שם כבר, באמת.
יאללה, אז ניפגש.
מועדון ה-11, היום בערב בתל אביב.
כן.
יאללה, לגמרי. אז תודה רבה לאברהם יאלו.
תודה רבה לאפריקן.
ותפתיע אותנו.
מקווה.
שלמה, זה שלך.
מסגו, אומר לך השם הזה משהו?
מסגו, אני מכיר את המילה.
אז בוא נדבר על המילה עוד מעט.
אוקיי.
הקשר האפריקאי. מיכן דייביס, הידוע יותר בשם הבעלה שלו, מסגו, שפירושו ברכה בשפת הבנטו. שבט שחי בבוטסואנה ודרום אפריקה, הוא בן לאב ג'מייקני ואם אמריקאית עם שורשים דרום אפריקאים, מוזיקאי בן 25 עם עשרות מיליונים של צפיות ביוטיוב. הוא מגיע אלינו להופעה חיה בברבי בשביל לאוקטובר, כחלק מסיבוב ההופעות שלו שנקרא Lady Lady, שזה שמו של הסינגל מאלבום הבכורה שלו. את סגנון המוזיקה שלו, ג'אז מודרני או פיוטר ג'אז, הוא מכנה טראפ האוס. טראפ האוס ג'אז, כי המוזיקה מושפעת בין היתר ממוזיקת הטראפ שכבשה את העולם. מכיר טראפ?
כן, כן, דיברנו על זה.
אני קצת לא אוהב, אבל לא משנה. הוא מביא משהו אחר, חדש, והוא גם מולטי-אינסטרומנטלי, שזה אומר שהוא מנגן על המון כלים, פסנתר, תופים, בס, סקסופון, ולמה הוא למד את כל זה?
למה?
כדי להרשים את הקרש שלו בהייסקול. זה טירוף, מה האהבה גורם אותך לעשות. אני שמעתי קצת, אני מאוד אהבתי, מאוד התחברתי, ואני אמרתי, יאללה, אם הוא גם ככה מגיע לארץ, אז בוא נשמע אותו לפני שאנחנו מגיעים אליו, לארץ, כי אני מתכוון ללכת.
זה...
אהבתי מאוד.
אחלה, אחלה מופע.
כן, ואנחנו נשמע את השיר, נאבג'ו.
אז לפני שאנחנו נשמע את השיר, בואו ניפרד מהמאזינים שלנו. אני רוצה להודות לאורחים שלנו, אלמה חפץ וקומפורט אליסון נווה, איתי מק, אברהם ילו, תודה רבה לאורח שלנו, ניר גורלי, ותודה לך, שותפי, שלמה בייבי בייבי.
תודה לך, אבישי.
ותודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, אתם מוזמנים להאזין לכל התוכניות שלנו באתר כאן ובאפליקציית כאן אודי, חפשו אפריקן, כאן תרבות, 104.9 FM או 105.1, כל חמישי, בין 7 ל-8, עד אז, היו שלום. ועכשיו השיר, נבג'ו.
This ain't sitting real good to my soul. Everywhere this little girl goes, she pick up another obstacle. She was my heart. I don't know the tribe or the fall, but by default, she don't think of me. I thought she was an Indian. She be slanging things like a simian. All my life I wanted. Listen. I know you see it, girl. This ain't sitting real good through my soul. Everywhere this little girl goes, she pick up another obstacle. She was my heart. I don't know the tribe or the fall, but by default, she don't think of me. I thought she was an Indian, but she be slanging things like a simian. She hit the bar, city bay. Are you down to cheat? He looked in the eye, chivalry. Is he really dead? He pulled out a tip. Jumping right on him. Think it wasn't good to intervene in the lobster. Hustle to the world and the girls and the posters. Entertain, I doubt it'll pay in the cost. I ain't mad at me, but it hurts. And I thought she wasn't in it. What you mean to me?